ננסה לראות שוב מאות חטא, וכן לראות, שלא רואים את הפסקה של הרב שנמצאת פה גם, גם להוסיף עוד הסברה מה שכבר יש פה. וזה בחינת מה שדרשו רבותינו ז"ל, פסוק ועלה ותרופה, להתיר פה אילמים, להתיר פה עקרות. אני מדבר על סיפורי מעשיות שמעוררים מהשינה. כלומר שזה הבחינה של שיחת חולין, שתלמידי חכמים שצריכה לימוד, שצריכה הכנה כמו לימוד תורה. אז רבותינו ז"ל דרשו על הפסוק הזה, עולה ותרופה, להתיר פה אילמים, להתיר פה עקרות. כאילו השיחה הזאת שנרמזת בעלה ולתרופה, היא גם פותחת את הפה לאילמים, פותחת את הפה לעקרות. אפשר להגיד שאילמות זה סוג של עקרות, זה כוח חיים שלא מצליח להיוולד. אם שהרב יצל בשמונה קבצים שזה כונס בספר חדריו, במקור אברהם שריד, כן, ערך את זה בזמנו. באמת שזה יצא לדעתי אפילו קצת לפני שמונה קבצים, אחר כך ראו את המקור. אז הרב שם הרבה מדבר גם על על ההופעה הפנימית שלו, על ההתגלות של הדברים שלו, על הרעיונות שלו, המחשבות שלו. אז הוא לא פעם ולא פעמיים ממשיל את זה כמו לידה, ילדי רוחי. כאילו רעיונות שהם נולדים, עם רעיון שעוד לא נולד, אפשר להגיד שהוא מבחינת עיבור, מבחינת יניקה, ואם הוא כבר מקבל צורה שלמה, רעיון שלם, אם לא שיעור הקומה. לפעמים גם יש איזה עקרות, זה משהו שמונע להביא את הרעיון, משהו שמונע ממנו להיוולד. אז באמת האלמות הוא משהו כמו עקרות. העקרות היא גם סוג של אלמות.
מה
זה
פה
אילמים? פה של אילמים. אילמים זה מי שלא מדבר, אילם. להתיר פה אילמים זה לפתוח את הפה של האילמים. אמרתי כשאדם אין לו דיבור זה כמו סוג של עקרות. עקרות זה מי שלא מוליד. מוליד, לא יכול להוליד. זה עקר. אז אני אומר שמי שלא מסוגל לדבר זה כמו עקרות, כי הדיבור רוצה להיוולד, הוא לא מצליח להוליד אותו. אבל אפשר להגיד גם שהעקרות כפשוטה זה כמו אילמות, היא יכולת לדבר, להתבטא. כי אצל אחד הדברים הכי משמעותיים שמוצאים את אדם לפועל זה יכולת להביא חיים לעולם, להביא המשכיות, להביא ילדים במקומו שימשיכו אותו, ובלי זה איזה אמירה יש לו בעולם. לכן גם מאוד החיבור בין בן לתלמיד, הרי שתלמיד זה כמו בן. הנביאים ביחס לרבותיהם נקראו בני הנביאים, כמו שכאילו הרב שמלמד את התלמיד הוא כמו אבא שלו. כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו, וללמוד תורה זה בדיבור, זה פה. כלומר יש מאוד קשר בין שני המקומות האלה, שכאילו גם הדיבור יש בו צד של הולדה, שבאמת בעברה של רעיונות, בעברה של מסורת, בעברה של תורה, זה ממש חז"ל אמרו זה כמו הולדה. וגם איך אומר אלישע, אבי אבי רכב ישראל פרשת, איך אומר על אליהו, כמו אבא, אני כמו בן ואבא, הרב כמו אבא. אבל שגם הכרות זה כמו אילמות, זה כאילו אין לאדם עומר, אין לו המשך, משהו שממנו יוצא ומתבטא בעולם. אני אגיד על זה עוד רמז שעשו לו פעם, שהאילמות, אילם, זה גם לשון אלים, אלם. פעמים אדם שלא מסוגל לדבר, אז הוא מרביץ. זה מאוד יוצא לילדים, שלפעמים כשעוד לא יכולים להתבטא בכלל, אז יוצא כעס. כשהתחילו, יודעים לדבר, אולי להגיד מילים, אבל לא יודעים לשוחח. אז במקום זה, עם הידיים. ברגע שאדם מסוגל לדבר, אז הרצונות, המחשבות, שאיפות מתבטאות בדיבור. ואז לא צריך, לא נותר מצב שהאנרגיות יוצאות באופן של אלימות, של כוח. נו, באמת, כשיש תיקה, כשלא, אגב, הרעיון של חופש הדיבור עם כל הפגמים שלו, ההוצאה שלו לפועל, אז הרעיון של חופש הדיבור יש בו משהו מאוד גדול. כי ברגע שאנשים לא מסוגלים לדבר את מה שהם רוצים, לא מסוגלים להביע את המחשבות שלהם, את הרצונות שלהם, אז הם הולכים להרביץ. תן להם לדבר, אז הם במקום. אז הם רעיון גדול. רק שאני חושב שחופש הדיבור האידיאלי היה צריך להתגלות בדיבור, כן? יש כתוב בנביאים, יש בודק עם מתקרות חרב, כן? לפעמים אדם אמנם לא מרביץ, אבל אפשר להרביץ עם מילים, כן? אז זה כאילו אולי מבחינת הנהגות החיצונית, זה לא עם הידיים, ואולי מבחינת סדרי עולם, יש עדיין משהו שזה יותר שומר על מישהו בעולם, אבל עדיין זה, כידוע לפעמים זה כואב לא פחות. יש אנשים שמעליבים אותם, וכשזה ליבול מאוד קשה, אז הם מגיבים בהרכאה. וזה גם שזה נובע מלמוד כפולה. זה שמרביץ בחזרה, כי הוא לא מצליח לענות במילים. אין לו דרך, הוא מרגיש משהו עמוק בתוכו, הכבוד שלו כרגע מושפל, ואין מילים שלו להצליח להרים את הכבוד, אז יכול לצאת עם הידיים. אבל באמת זה גם נובע מזה שהצד השני, זה שהעליב אותו, הוא גם לא בדיוק דיבר. כן? הוא גם בעצם סוג של אלימות יותר מעודנת, יותר אלגנטית, אבל שאמרנו, נכון. עדיין יש לי חילוק, זה ללכת בית משפט וזה פחות. אדם בסופו של דבר צריך להתאפק גם כשהוא שומע אלבונות והנלווים בעיניו עולבים. הוא עבר כתת השמש בגבורתו. כמה שמשבחים אותם, הרי כמה זה קשה, כן? אז שוב, זה יותר אלגנטי, אבל לפעמים הפגיעה היא לא פחות. גם הניסיון חיים, כבר כתבו על זה גם. אז זה שהעקרות זה סוג של ללמוד. אז יכול להיות שגם העקרות כפשוטה היא סוג של ללמוד. שלפעמים כשאדם לא, אין לו את האנרגיות האלה שיכולות להפוא לידי ביטוי בהולדה, אז זה יוצא באופן אחר. באופן שהוא בוטה. מה אתה אומר?
אולי יש העקרות וה... עדיין כלום זה ששמע, להסיפות את זה ששמע את זה וזה דיבר, זה אחד דיבר, יש לו דיבור, זה אתה ולא אתה, אבל הוא מדבר כמו עולם בלחי, השני לא יכול לדבר בכלל, הוא באתה.
כן. אילם מדבר עם הקו, אולי. סוג של. הוא אלים, אלים. טוב. אז צריך להחיות את שניהם. להוציא את הדיבור לפועל ולהוציא את ההכרות. אל הפועל. סוג של להחיות מתים. על ידי זה נעשה בחינה להתיר פה אלמים. כי מקודם כשהיו בבחינת שינה, ולא היו שומעים את תורות החכם, ולא היה נשמע לאוזניהם דבריו, כי זכאה מד דמליל, עלודנה דשמה. ואני אזכר שיכול להיות, תגידו לי אם זה נכון, שכתוב שהיו לוקחים במלחמה סריסים, כי הם היו הכי אכזרים. אם זה נכון, זה היה לדברי. יש דבר כזה? מה? שלא יהיה סריס בסנהדרין? גם, הסיבה הזאת. כדי להיות... טוב.
היום מסתרפים בהמות הפור כדי שהם יהיו פחות...
פחות אלימים.
אגרסיביים כאלה, כן.
כן. טוב. צריך לדאוג את הדבר הזה. אז אומר כי מקודם כשהיו בבחינת שינה, ולא היו שומעים מתורות החכם, ולא היה נשמע לאוזניהם דבריו, כי זכאה מן דמליל, עלודנה דשמה. אז זה המצב שלפני כן. אז זה כשנאה כמו מוות. אבל הם היו כחרשים, לא היו שומעים כלל. חומת זה לא היה אפשר להם לדבר. מסתם חרש ושאינו שומע אבנו לדבר. אין דיבור, כמו שאמרנו, בעצם כמו ישן. ואני מחמת שאינו שומע, אינו יכול לדבר. ועכשיו שמעוררו החכם ושומע דבריו, אז יכולים לדבר. וזה בחינת להטיב פה אילמים. וזה בחינת פתח פיך לאילם. ועל ידי זה, הוא בחינת להטיב פה הכרות. כי זה הדיבור שהיה מטומטם אצלם כל כך זמן רב, שהיו חרשים ואילמים. עכשיו כשיוצא הדיבור הוא יוצא בכוח גדול, בבחינת גיבורי כוח עושה דברו, וזה הכוח בא לכלי הולדה, מבחינת כוחי וראשית עוני, דהיינו בתכני הדור שהם מבחינת כלי הולדה, הם מקבלים זה הכוח בבחינת וקובע השם מחליף הכוח, ועל כן נקראים הכליות בטוחות, כי הכליות הם כלי ההולדה, וכשמקבלים בתכני הדור, זה הכוח של הדיבור, הם מקבלים על פי דין ומשפט. כל אחד לפי ביטחונו, כן מקבל הכוח, וזה בחינת פתח פיך על האילם, אל דין כל בני חלוף, בחינת קובע השם מחליף וכוח, שעל ידי פתח פיך וכו', על ידי זה יוצא כוח הדיבור, אל כלי ההולדה, שם הבתכנים, שמקבלים אותו על פי דין ומשפט כנה. למה הם נקראים כליות בטוחות? אין אמת חפצת בטוחות. זה מרמז על הכליות. אז פה נוסיף ונאמר שיש ידוע חלוקה בין מוח לב כבד. מדברים על זה, מהר"ל מזכיר איזה, שפשוט הרב יצחק, זה מושכל, מורגש, מוטבע. שכל מורגש מוטבע. אז השכל, מקווה שמבינים, מחשבות, רעיונות, שכל, לב, רגשות. מה שנגיד אדם מתבונן, מגיע לאהבה ויראה, זה לב. אבל יש כבד. כבד זה כאילו החושים. זה התחושות, תשוקות. אפשר לחבר את זה למה ש... מכונה כוח המדמה. כלומר, יש מחשבות, מחשבות מגיעות לרגשות, הרגשות מגיעים הכי הכי, מתי הרגשות כבר פועלים במציאות, כשזה הגיע לכבד. אני חושב שהכבד פה, המילים אחרות, צריך נחמן, זה הכליות. כאילו הדיבור משפיע על הכליות, ואז הכליות באמת מוצאים את הדבר אל הפועל, שזה כבר הולדה. אז הכבד הוא חלק מאוד חשוב. אחד הוא חלק פחות מדובר, אנחנו יותר חושבים, אם כבר אז גם קצת מרגישים, אבל אני מדבר על החלק הזה שהוא יותר ככה נמצא בקישקס, כן? נמצא העמוק הזה. יש לי ברמת גן אצלנו, אז מדברים על, יש מנגינות שבאות מהלב, יש מנגינות שבאות מהכבד. זה מנגינות שבאות מהלב, בדרך כלל הכוונה לתאר מנגינות יותר עדינות, יותר מתארות ככה רגשות. מנות שבאות מהכבד הן יותר משהו כבר על גבול היצרי, כן? מנות שהן יותר מזכירים דברים ככה מעולם הטבע הפראי, נגיד. המוזיקה יכולה לגעת בהרבה מקומות, בהרבה חלקים בנפש. יכולה לקחת אדם מגוואים, יכולה גם לעורר דברים איפה בבדך, איפה שזה יהיה כאן מאוד רועש, מאוד... טמטם כזה, מסתובב, עושה טופי טמטם, נשון אני מטמטם. עכשיו, כל כלי, גם טופים אפשר, לקחת את זה למקום טוב, אבל זה בכל אופן הרעיון שהחות מוזיקה שהיא מאוד ככה... אבל, אז בדרך כלל לא מתעסקים עם זה. זה מקום שהוא קצת פחות מסודר, פחות מאורגן, לא נוגעים בו. זה קצת מקביל מה שדיברנו בפעמים קודמות על התת מודע. שאצל הליטאים אומרים מה נפקמין יש, מה קורה שם, אתה עסוק במעשה, בדיבור, בהבנה, כן, גם רגשות, רגשות זה משהו, זה הכל אפשר קצת לכוון אותו, זהו. מה שקורה בתת מודע, לא בידינו וגם סיימת. אז זה כאילו הכבד זה גם קצת שם. מה קורה בחושים, מה קורה בדמיון? מה, כמה אדם יכול להשפיע על החלום, מה שהוא חולם בלילה? צדיקים מיוחדים, נכון? כלומר, המשולם רץ בזמנו, שצטעים איתנו פה במדור שלנו, שלו. אבל הוא היה, מספרים שהיה הלך לישון, הרבה ספרים ליד המיטה, שהרב איסמן, ישיבת צעירים סיפר. הלך לישון עם הרבה ספרים ליד המיטה, בלילה היה חולם על הסוגיה ועל הרמב״ם ומפרשים. לפעמים היה רוצה לראות מה כתוב, תוך כדי החלום. נתחיל ידיים, מעין בספר, נמשיך את החלום, ככה. אבל כמה זוכים לחלומות כאלה. נכון, הדמיון הוא לא כל כך בידינו. אבל גם הדמיון זה לא רק חלק שהוא כל כך כוח נסתר, זה גם חלק גלו. בעצם הדמיון זה הדבר שאולי באופן הכי פשוט מפעיל אותנו. כאדם לא יכול כל הזמן לחשוב את כל המחשבות, לתכנן את כל התוכניות וכל צעד ושעל שהוא עושה, אלא יש לו מה שנקרא סוג של אוטומט. יש לו איזה תמונה כזאת, מה קשור למה, שזה מבנה פנימי בתוכו, עשה את התמונה הזאת בלי לחשבן, בלי לדעת את כל ה... מה עומד מאחורי זה. כלומר, פעם חשבן את זה, עכשיו כבר נהפך לשורה תחתונה, נגיד אפילו הליכה. אדם יש לו איזה מין ידיעה כזאת, סוג של בעל פה, יודע איך ללכת, איפה לשים את הרגל, לשים את הרגל השנייה, מתי צריך קצת להטות את הגוף, מתי צריך קצת קצת עלייה, משנים, אדם עושה המון פעולות, יש בהם המון המון חוכמה, אבל זה רואים שמנסים לחכות את זה, כמה זה קשה. כמה זה קשה לעשות רבות שילך כמו בן אדם, שרוצים חייל השן או רגליים רוצים שילך כמו בן אדם. אז זה משהו, אומנות זה לא מאוד לחכות את זה, למה? כי יש בזה המון 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 מידע שמאורגן בשביל זה, וכל זה אצלנו נעשה כאילו במיד. אז בהתחלת הדרך אדם הרבה זמן תרגל, עד שכבר זה נפח אצלו ל... למד אולי אלפי פעמים, מתי זה לשים את הרגל לא נכון, מתי זה כן נכון, אז כבר נהפך למין תמונה בהירה מה עושים. אומרים שאתם פצועים, נכון? מי שיש לו איזה נכות, הוא צריך להתחיל ללכת עוד פעם אחרי הרבה זמן שהוא לא הלך, אז ממש פתאום, ממש צריך ללמוד. כי זה לא קל. זה לא מובן מאליו שהולכים, שהולכים את הדגע. וככה גם הדיבור, עוד יותר אפילו. כמה זה פעולה מסובכת ומורכבת, שזה גם מנעת הזה, וגם צריך להתאים לתוכן ולמילים ול... באמת אדם לומד הרבה זמן לדבר. אחרי כך זה כבר נהיה תמונה. עכשיו פעם שמעתי, הזכרתי את זה, שאיך גדולי עולם בתחום שלהם משחקים שחמט. אני רואה שהרי כל מהלך, אתה מתכנן אותו, נגיד שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה קדימה, זה מגיע לאלפי אלפי אפשרויות. אז שחמטאי גדול, אז נגיד הוא יכול לחשוב על כמה עשרות. לחשוב על אלפים? אז איך הוא עובד? אז יש לו תמונה. יש לו תמונה של לוח. איך הלוח צריך לראות, איזה צעד הוא מבטא יותר חוזק, איפה יש נקודות תופעה. עכשיו בתוך זה, כשיש ספקות, אז הוא מחשב את מה יקרה אם אני אעשה ככה, הוא יעשה ככה. הוא יודע לעשות גם את החשבונות האלה, אבל יש לו... משהו שמראש סינן הרבה דברים בשביל שהוא יוכל להתמקד במה שחשוב. לכן נגיד יש אומנים בתחום שמשחקים סימולטני, הולכים, מסתכלים על הלוח, עושים שנייה, עושים את הצעד ומצליחים לנצח את רוב המשחקים. אני חושב שבא לפה קרפוב או קספרוב, אלוף העולם יהודי כמובן מרוסיה, עשה פה סימולטני, אחד הלוחות היה מולו שרנסקי. שרנסקי גם יחסית לא מקצוען אבל חובב, היה משחק בכלא עם עצמו שחמט בעל פה בלי לוח כדי להשיג את עצמו. אז הוא שיחק סימולטני עם נניח קספרוב והשיג טקו. שהוא חשב שנייה והוא כל הזמן הולך עם עוד 20 אנשים, כל שאר הזמן אתה חושב על להשיג טקו, זה היה הישג גדול. אז איך הוא מצליח? כי כמו שאמרנו יש לו תמונה. התמונה זה כאילו הדמיון, ואחרי שכל השכל והפעמים גם הרגשות, כי אני גם יודע מה אני רוצה ומה זה, הכל כבר מעובד, סך הכל זה כבר, יש לי מין, כמו תוכנה שאני עובד לפיה. אבל אם משהו שם לא יעבוד טוב, אז אתה צריך לחשוב על כל צעד מחדש. באמת, זה שם מאזן את מה שכתוב, כתוב שלא טוב שהתורה תהיה מצוות אנשים מנומדה, שאנחנו רוצים שאדם יעשה את התורה מתוך הזדהות, מתוך התלהבות, מתוך רצון, אבל יש צד בתרגילנו מתורתך, כן, שלא רוצים שזה יהיה כל פעם אדם צריך מחדש לחשוב שהוא רוצה לקיים, אלא זה כבר נהיה הרגל אצלו. אבל יש לי את המביא, אחרי שמביא כמה פעמים את המדרש, שדוד המלך אומר, חישבתי רגליי, חישבתי דרכיי, ואשיב ברגליי אלותיך. רוצה ללכת לאיזשהו מקום, רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. כלומר, זה כבר האוטומט שלו. הוא הולך, לא שם לב, אופס, הוא בתוך בית המדרש. כמו שאומרים הגדולי תורה, שניסיון הכי קשה שלהם זה שהם הולכים למקומות שאסור להערר, ממשיכים לרוץ בראש עם הסוגיה, כי זה כבר עומד מעצמו. אז טוב שהאוטומט יהיה טוב. השכל והרגש מפעיל שהמדם כבר יהיה מכוון נכון וכל הזמן משפר אותו, ואז זה כבר עובד ממילא. אבל את על הממילא עצמו אין לך כל כך שליטה, כן? מה שעובד ממילא קשה להשפיע. אתה יכול כאילו לתכנת אותו, אבל אחרי שהוא מתוכנת, כאילו, לא שאלה, אפשר להתאפק, אבל עיקר, הרבה פעמים עיקר הבחירה זה לשנות את ההפעלה מראש. נמיד כל יהודי בריא, אז הוא רואה ספר תורה, הוא לא חושב, הרי כתוב בשיעור, בסימן פלוני, בסעיף פלוני, שצריך לקום. נכון, גם זה, אבל יש לו משהו אוטומטי, גם מסופנים, וכן הלאה. מיד יש איזו התבעלות כזאת, זה כבר נהיה כמו אינסטינקט. זה הבריאות. אז נמשיך. זה אומר, זה הכליות. אז צריך שהדיבור שיוצא בכוח גדול, הוא משפיע על הכליות. אז זה כבר דובר, שכיוון שלא מדובר בדיבור מן השפה ולחוץ, לא מדובר בדיבור שהוא אומר רק מחשבה קרה באלמה, אלא דיבור המון חיות. זה עלה ולתרופה. דיבור שבא מעומק עומק, מלא הוא נוגע ומחולל גם ממש חיים, משפיע גם על הכליות, גם על הכבד. ועל כן, חוזר מהמשפט הזה אולי, ועל כן נקראים כליות בטוחות, כי הכליות הם כלי הולדה שמקבלים בתכני הדור. זה הכוח של הדיבור, מקבלים פדיון ומשפט. אם כבר דיברנו בצורה יותר בהירה על מוח לב כבד, אמרנו מוח זה מחשבות, לב זה הרגשות, כבד זה התחושות. שבאמת התחושות יוצא שזה נמצא בשתי מקומות, זה גם שייך אולי לעולם שהוא הרבה יותר ככה, כל המרחב של הדמיון, אבל באמת גם עולם שהוא הרבה יותר קרוב לעולם המעשה. אז אם עכשיו נעבור מאדם לחברה, אז המוח זה בעלי המחשבה, חכמים, בקודש, לומדי תורה וכו'. הלב זה בעלי הרגשה, זה אלה שיש להם תכונות חברותיות, הם אנשים מלאי אהבה, מתקשרים, נעימים, ואם יש גם איזה הרמוניה כזאת, אז הם גם לוקחים את הרעיונות ועושים אותם מתיישבים וקרובים ללב ונדבבים. בעלי תפילה, בעלי חסידים, חסידים ואנשי מעשה, חסידים. אז כאילו יש בעלי הדעה, יש בעלי ההרגשה, אלה שכאילו מאוד שייכים ומרחיבים את ההזדהות עם הדברים. ואחר כך יש את הכבד, שהוא קורא להם פה בתכני הדור. אני חושב שכשאומרים את זה, זה נשמע כמו בתכני הדור. אבל זה בתכני הדור, כן? משל ביטחון. אז זה הכליות של הדור. שזה הכבד של הדור. מה זה הכבד של הדור? זה אלה שמוצאים לפועל. זה אנשים שהם לא לא בהכרח עושים את כל החשבון, ואולי גם לא, זה, הם הלכו מדי פעם, נגיד את זה בקודש, אז הם הלכו מדי פעם לשמוע איזה שיעור, או הלכו לאיזה הכנסת ספר תורה, לקופות שניות, הלכו להזדהות, להתחבר, ואז הם מגיעים ואחר כך פועלים ועושים. זה מתחני הדור. אני חושב שפעם, נפתח איזה סוגריים, אבל הם קצת מביאים את הרעיון הזה, שבזמנו, לא נזכיר את כל השמות שם אחד, אולי אפשר להזכיר, אני חושב שזה בסדר, נזכיר יותר את הפעולה, מה שהוא עשה, שהקימו מכון למדינות אסטרטגית. זה חבר'ה מהציבור קרוב שלנו, ימני, שמרני, רצו להקים מכון כזה שמחזק, שהוא קיים עד היום, שסטודנטים שנמצאים באוניברסיטה, לא הרגישו שהם נמצאים שם כערער בערבה, כן, אי בודד של מישהו שיש לו אמונה דתית וגם תפיסה אולי לאומית בתוך כל הקולות האחרים, ואפילו לא יודע מה להשיב, אז אומרים בוא נותנים לו איזה סוג של השתלמות ש... שידע מה לעשות. ואז הם מוציאו איזה מין סרטון של פרסום להסביר למה זה חשוב. אז הם אומרים איך בעצם חברה עובדת. זה סוג פירמידה כזאת. למעלה יש את ההוגי דעות, אלה שאומרים את הרעיונות החשובים הגדולים. אחר כך יש את המתווכים, שהם קראו לזה. המתווכים זה יכול להיות הפוליטיקאים, ואת אפילו השופטים לפעמים, עיתונאים. יש, נגיד אפילו בהם, יש את הסופרים, העיתונאים, שהמדיה, בואו נשיג את הפוליטיקאים בסוף. פוליטיקאים זה אלה שגם אחר כך פועלים. זאת אומרת, כאילו אדם חושב, אני הולך לפוליטיקה, אני אשפיע. הפוליטיקה זה התחתית של הפירמידה. לא דווקא פוליטיקה, אם אדם עומד בראש איזה ארגון וזה, זה נגזל את זה. עולם המעשה הוא חשוב. אבל כאילו, יש בחינה שעולם המעשה הוא רק, מה עושה איש המעשה שיש לו השפעה, בין אם זה בכנסת, בין אם זה חברה חוץ ממשלתית, כמו שקוראים היום, הוא בעצם פועל לפי רעיונות שהוא שמע, או בבית ספר, או באוניברסיטה, או באיזה מכון, בישיבה, אז הוא פועל לפי זה. אז לא כולם מבינים את הרעיונות הגדולים המופשטים, אז יש כאלה שמתווכים, אז יש ספרות שבעצם מפיצה את הרעיונות האלה דרך סיפורים, ויש עוד יותר בצורה פופולרית ופופוליסטית, לפעמים אפילו במדיה, בתקשורת, שזה הרבה יותר שטחי, אבל מצד שני זה מגיע להרבה יותר אנשים. ואחר כך זה מפעיל בעצם את אנשי המעשה. אז הם אמרו, זה אגב מאוד מתאים לתפיסה של הרב מאמר הדור, שאומר שהמחלה של הדור מתחילה מהמוח, מהמחשבות. המחשבות משפיעות, וזה מוליד בסופו של דבר את הכל. זהו, אז הם אמרו, תדע, אנחנו צריכים לפתח שכבה אינטלקטואלית. בעולם הישיבות כאילו מתעסקים, אבל כאילו קצת במשהו שהוא, כאן זה אולי טיפה מעבר וכו', אבל שיהיה איזשהו תרגום של זה, זה משהו שהוא יותר מייחס להנהגת המציאות. תרצו, מדברים בשפה של קבלה, אז אולי אולי הצד המעשי שבתוך המוחים, כן? קיצור, אז צריך לעשות שכבה אינטלקטואלית עם שקיפות תקומה לאומית, שמרנית, וכו'. ומה שהיה מדהים, לפעמים שאתה שומע רעיון, רק אחר כך אתה מבין מה אתה רואה. אחר כך דיבר איזה פרופסור, מהשמאל אותו, אני לא אזכיר את שמו, הייתי אומר שהוא נמצא כמתחווי קשת מאיתנו, היום כשאומרים קשת יש איזה כמה משמעויות, למה שרואה את הצבעים של הקשת נזכר במבול, נכון? קיצור, כמתחווי קשת מאיתנו, נמצא הפרופסור הזה, והיה שם איזה אירוע אלים, והוא בשם האירוע האלים שעשה איזה משיגנר באמת, רצה שחומרים יחליסו את כל אלה שחלוקים עליו, לא יודע מה, חנכו אותם מחדש, לא יודע. אז הוא דיבר בתקשורת, וכמובן, זה גם קורס בתקשורת, עורך שמראיינים אותו, וזה כמו יושבים בסלון, כאילו אין מראיין שלוחץ אל הקיר, אלא שטיח פתוח, ותגיד מה שאתה רוצה, וזה. אז את הפרופסור אמר, תראו, אנחנו, התפקיד שלנו זה להגיד את הרעיונות. אני כאילו אומר, אני לא יכול לעשות את זה, להכניס את כל האלה לבית סוהר, כן? התפקיד שלי זה להגיד את הרעיונות. הממשלה צריכה לבצע. החוצפה הייתה של ממשלה שלא הוא בחר אותה, אלא אלה שחלוקים עליו, כן? אבל ממשלה צריכה לבצע. אמרתי, הוא כאילו קשיב לסרטון של, עכשיו אני אגיד, סולטונוביץ', כן, שרב זאב סולטונוביץ'. יש את אנשי השכל, והממשלה היא רק השורה התחתונה. ממש ככה הוא דיבר. אז הוא מבין את הפרינציפ. רק שעבר, הממשלה תקשיב לרעיונות שלנו. שהכליות, היועצות, יהיו מחוברים לדיבור, לדיבור של קודש. טוב. צריך לראות שיהיו כלי הדיבור סמוכים וקרובים לכלי ההולדה, כדי שיוכלו לקבל כוח הדיבור כנן, שלא יהיו בבחינת קרוב אתה בפיהם, מרחוק מכליותיהם. כמו שאמר, זה נשאר רק רעיון ולא מחולל תנועה שפועלת עד ממש הקישקש, לפי מה שדיברנו עכשיו, עד הקריות, עד הכבד, עד המעשה. אבל כן, הוויה אחת לכלי הדיבור ולכלי ההולדה, כאלו מלאים גדים ועצבים כמו אלו, כי הם בחינה אחת, כי על ידי כוח הדיבור נעשה ההולדה כנן, וזה בחינת ועלה לתרופה, להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות, כי זה תלוי בזה כנן, וזה בחינת זיווג הנשיקים וזיווג הגופני. שזיווג הנשיקים קודם לזיווג הגופני, כמובן בכתבים. כעל ידי כוח הדיבור, בחינת להתיר פה אילמים, שבחינת זיווג הנשיקים, על ידי זה נעשה זיווג הגופני, בחינת להתיר פה הכרות כנה. כן, אז הוא רומד למה שכתוב בספרים, שגם באמת עסקו כפשוטו בקדושת הזיווג בין איש לאשתו, אבל גם דיברו כמובן על דברים עליונים, בעיקר אולי זה מתחיל מדמעלה, אבל רואים שמבואר פה שמה שקרוי נשיקין זה בעצם דיבור, שחלק מאוד חשוב מהניבוק זה הדיבור, שבשהוא קודם לממשות. זכר בזמנו שיחות, מה? נכון, וזה המקום של הדיבור. אחרי בזמנו שמעתי את הרב פינקוס. הרב פינקוס, יודעים מזה, הרב שמשון פינקוס, אנחנו בער שמשון, אנחנו קוראים לזה, ספרים שלו, משהו שמשון, נכון? אז זה לא הקלטות. זה נפלא לשמוע אותו, כאילו, איזה חיבור מיוחד של מוסר כזה, אבל של עומק, של דעת, של... וגם מגיע ללב. ולאיפה הוא, טוב, היום בטח הכל נמצא באיזשהו מקום, רק צריך למצוא. אז הוא דיבר, אני לא יודע איך הוא התגלגל לזה, אבל הוא אמר, כאילו, תראה כמובן לציבור בני ברק או ירושלים, הוא אומר, כאילו אישה אומרת לבעלה, אתה זוכרת, אתה זוכר, אני חושב כשהיינו צעירים, בהתחלת הנישואים, אז היינו נוסעים בקו 400, בבני ברק לירושלים, והיינו מדברים, כל הדרך, היינו מדברים ומדברים ומדברים. עכשיו איפה אתה? למה אתה שותה כל הזמן? למה כל הזמן יש לך דברים שמטרידים אותך? למה אתה לא מדבר? זה באמת תיאור מאוד חזק של מה שאישה כמעט באשר היא, לכל זאת שנוסעת בבני ברק לירושלים, מבקשת מבעלה. כן, זה הדיבור הזה. וזה בחינת שבירת כלי חרס. ששוברים בשעת התקשרות הזיווגים, להראות שעכשיו שנעשה התקשרות בשביל הולדה שהוא בחינת ביטחון, בחינת כליות שהם כלי הולדה כנל, וזה בחינת בטח בלב בעלה, על זה זה נתבטל ונשבר בבחינת הביטחון בשביל רעך. זה אומר ביטחון בשביל דרכנו, זה אחד מפירושים אפשר להגיד בליקוטי מאורן, כמו שידוע של נחמן מרן, תפרשו מה שאתם רוצים, אבל העיקר שמור על השולחן ערוך. אז למה זה ביטחון? באמת זה כמעט פשט, כי ברגע שזה הגיע, מה אמרנו? שהכליות זה הבטחנים, הביטחון. ברגע שזה הגיע לעולם המעשה, זה כבר קיבל איזה משהו מוגמר, משהו קבוע, מה שנחר בזמנו פה החדר הזה או חדר אחר, שם הרב זמן חיים השליטה ודיבר על למה קניין, למה צריך קניין, כי קניין עושים בפעולה מעשית. הסבר על פי מה שאחרונים רגילים לומר, שזה לא באמת שהקניין עצמו עושה את המעברת בעלות. לא, זה שאדם רוצה. זה שאדם רוצה, זה מה שמעביר את הבעלות. לכן יש מצבים מיוחדים שזה נקנה באמירה. אם יש או מדינה גמורה שאדם רוצה לקנות או למחול, זה יכול להיות אפילו בלי קניין. אבל בדרך כלל צריך קניין. אומר למה? הוא אומר, כאדם יש לו מחשבות. הוא רוצה, לא רוצה, נראה לו, לא נראה לו. הולך וחוזר, הולך וחוזר. עושים מעשה? לא. אגב, זה אמרו חזד דברים שבעלי בניין זרים. אמרו, חוד שאפילו תוך כדי שהוא עושה את הפעולה, הוא ממשיך לחשוב. זה כן משתלם, זה לא משתלם. חוד שעושה את זה בלי... לא לגמרי עד הסוף. קצת מתחרה תוך כדי. אבל יש איזה... זה שזה ירד למעשה, זה החלטה. או שזה החלטה כי נגמרו השאלות, או גם אם לא נגמרו. אבל בעצם החלטתי לתת משקל לכיוון אחד. זה כוחו הגדול של המעשה. ואגב, זה הפתרון. זה פתרון כפול. זה גם פתרון לפעמים שאדם לא יודע מה להחליט. יכול גם בשאלות כאלה שזיוו, גם בשאלות אחרות. הוא מחפש בתוך ליבו עד שיגיע. לפעמים הדרך היחידה זה פשוט לעשות. לא לחכות עד שיגיע איזה... איזה. כי באמת, יכול להיות שבעולם המחשבה ברגש, אף פעם זה לא לגמרי... תמיד קצת ככה. העולם המעשה הוא בסופו של דבר מצליח להגיע לאיזושהי קביעות, לאיזושהי החלטה. כלומר, כביכול המעשה מוליד את ההחלטה, מולידה את ההחלטה. המעשה מוליד את המעשה. וגם נכון לפעמים בעצם להוציא דבר משהו מהכוח אל הפועל. לפעמים לא ספקות, אלא אדם כאילו... עוד לא מספיק ברור לו שהוא רוצה, שכבר הגיע הזמן, שהוא יכול, שזה, שואל את עצמו, אני יכול, אני מסוגל, אני זה, אפילו גם כן, לא רק פשוט לעשות. כאילו, הדרכה היהודית. פשוט לעשות. אז העשייה היא המקום הבטוח, היא המקום הגמור. אז לכן באירוסין, שרוצים... בשידוחים יותר מדרך, אבל אני מקרא גם לרוסין היום. כשרוצים לעשות מירות דעת, אז שוברים את הכלי חרס, נכון? שוברים צלחת, כמו שגם היום. שזה ביטוי של סוג של נגמר העניין. הולכים על זה. אז מלך, הולכים על זה, בונים זיווג של קדושה, על ידי זה נשבטל ונשבר, מבחינת הביטחון, נסית רעך. כן, אז זה באמת מסלק כל מיני... אפשרויות של גמירה של דברים לכיוון לא נכון ולא טוב. בזה שוברים הכלי חרט מבחינת ותפתחו בעושק ונלוז משברה כנבל יוצרים ולא נמצאים מבחינתו חרס וכו'. כי ביטחון דקדושה שנעשה על ידי ההתקשרות כנען ולהתך מהביטחון דסדרה אחר שוב מבחינת שמירת כלי החרס כנען וגם מרמזים להם שאם לא יתנהגו בקדושה ויבגדו חד ושלום מבחינת הביטחון, מבחינת ההולדה, אז זה היו בבחינת שבירת כלי חרס, שזה נעשה ידי מבטח בוגד קנה. כן, אז החרס זה גם לגמור את הדבר וגם להגיד שאם לא שורים על הדבר אז זה יכול להישבר. זה רמז כפול. וזה אל תפתחו באלף משוכבת חלקך שמו פתחי פיך. אינו שאי אפשר שיהיה ביטחון אינו כלי ההולדה סמוכים אל הדיבור שבחינת אלף שהוא ראשי תיבות להתיר פה אל מין. רואים שזה אלף? כן, ראשי תיבות לא לפי הסדר. וזה משוכבת חלקך אינו שיהיה נעשה מזה הולדה, וזה משוכב את חלקך מבחינת ושכבה בחלקך, וזה אי אפשר כי אם הידי שמו פתחי פיך. כן, אז הוא אמר משפט ארוך, אי אפשר שיהיה ביטחון סמוכים אל הדיבור אלא על ידי שמור פתחי פיך. כן, אתה רוצה, אל תפתחו באלף. אתה רוצה שיהיה ביטחון, שיהיה להתיר פה אלמים, זה אי אפשר, זה קל, אלא על ידי שמור פתחי פיך. רק כפשוטו. שהפה יהיה שמור, שאדם ידע מה לדבר, מה לא לדבר. ואז יביא להולדה ולברכה גדולה. וזה ייתן באפר פיו, אולי יש תקווה. אפר הוא מכינת היעדר הדיבור. מה שכתוב במאפר, תשח עם מתך. אני שצריך לתן מכינת הדיבור, להתיר פעילמים. ועל ידי זה בא הדיבור לקובע השם, שהם כלי ההולדה, כנ"ל. וזה אולי יש תקווה, כדי שיגיע הדיבור לקובע השם. כן, אני אתן באפר פיו של לקחת את האלמות, לתת לזה פה, ואז אולי יש תקווה. התקווה זה כבר רומז פה לכלי ההולדה. אולי ייוולד מזה חיים. וזהו, והיה זרחה כפר הארץ. כהולדה תלויה על ידי בחינת תיתן באפר פיו. על ידי האפר שהכניסו לו דיבור, אז יש הולדה. וזה בחינת ברבים מישני אדמת אפר יקיצו. אנו שמקיצים מעורים אותם לשנתם. זהו מישני אדמת אפר. בחינת הידר הדיבור כנן. נכון, אפר, נוסיף לדבריו שהאפר זה הדומם. מה יש יותר דומה מהאדמה שמתחת לרגלינו? המצב הקבוע, הארץ, הדומם. עכשיו, מה זה דומם? לא מדבר, נכון? שותק. ההגדרה של דומם זה שהוא לא מדבר. לתת באפר פיו זה לתת דיבור בתוך הדומם, בתוך בן אדם שנהיה כמו דומם. ושני אדמת אפר יקיצו זה להחזיר להם את הבחינת חי, את הדיבור. שבא למקדק שיש באחרונים ביטוי של גברה וחפצה. אז שהאדם הוא גברה והחפצים זה חפצה, ואחד המצבים הכי חמורים שיכולים להיות זה שהגברה נהפך לחפצה, שהאדם נהפך לחפצה, שהחי נהפך לדומם. המצב הזה זה עבדות. עבד הוא קצת נהפך לחפצה, כי מוכרים אותו כמו קניין מאחד לשני, כמו אחד החפצים. ובן חורין חוזר להיות גברה. סתבר שבגם עבד, אפילו אני, יש בו גם איזה גברה שמתוך שמאחורי החפצה, עובדה שאסור להקות אותו מכה מיותרת ויוצא בראשי איברים, אסור להרוג אותו, חייב במצוות, אסור למנוע ממנו לקיים מצוות. יש לו גם אישיות, אבל יש גם בחינה שהוא חפצה. ותרשתי קצת על הגמרא בקיטין שכתוב שאת אומר לעבדו, כל נכסי קנויים לך. אז יש דיון האם מתוך שקנה עצמו קנה נכסים, או מתוך שלא קנה נכסים או קנה עצמו, ככה באים משווה ביניהם שהוא בא ומקיים את השטר. אז צריך לדרוש כאילו האם הגברה נאבד בתוך החפצים, ואז מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו, כאילו גם הוא, אם אדם מזהה את עצמו כסך הכל חפץ שהעבדות שולטת עליו, שהחוקי הטבע שולטים עליו, שאין לו דיבור, שאין לו יכולת לבחור, שאין לו יכולת להשתנות, אז הוא באמת לא קנה. או אם תוך שקנה עצמו קנה גם את הנכסים, ומתוך שהוא גברה אז אולי אפילו גם הנכסים. אצל צדיקים אז אפילו החפצים שלהם יש להם קצת חיות, בעמדם של צדיקים, לא רוצה להיקשל באיסורים וכיוצא בזה. אז להפוך מאפר לפה, להפוך מחפצה לגברה, מדומם לחי, מישן לער, מעבד לבן חורין. ואלה לחרפות היינו בחינת חרפה שברה ליבי, בחינת שכה שבירת הלב, בחינת שבירת הלוחות, כמו שכתוב, לוח ליבך. כן, אז רבים משני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי העולם, שזה דיבור, אז אני אקרא שוב, וידם נפש חיה ותרום לו רוח ומעלה, מבחינת להתיר פעילמים, שזה עיקר החיות של האדם. ואין לחרפות, אין מבחינת חרפה ששמרה ליבי, מבחינת שכחה, שבירת הלב, שבחינת שבירת הלוחות, נסכתוב לוח ליבך, בני שבירת הלוחות, באה שכחה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למלא ולשמור לוחות הראשונות, לא הייתה שכחה. אנו, שאותם שאינם רואים לקבל, שמבחינת תורבמה טמאה, נשכח מהם. אמר, זה מה שהזכירים מקודם, שצריך להתפלל שתלמיד שאינו הגון לא ישמע דברי תורה וישכח. אז הלוחות שנשברו זה שהם לא ייכנסו לתלמיד שאינו הגון. לכן נשברו הלוחות. רק נסיים בפסקה של הרב, פה רצינו פעם שעברה, שהוא קצת נוגע פה בנושא של שיחת חולין, שזה מה שרב נחמן אמר, סיפורי מעשיות. בואו נתבשם בעיקר מהדברים ורק נגיד איך זה מתקשר. אומר הרב, הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילים אותו בחלב ותמים. אמר חז"ל, האש הקדושה שלהבת הקודש השוגה בדברי תורה שמחממת מהירה ואינה שורפת למחזיקים ואנו מסתכלים לקדושתה, הרי היא שורפת את המתרחקים ממנה ופורשים מאור קודשה. בזיקי אור התורה אנו הולכים אחרי עסקים בשנזנחוה, בעניינים החומריים הרקנים מתלבים ויהיו לבעירה, ונשמה אשר נפסק כי רגע זרם מכוח חיי קודשה תוכל שאת למצב הירות שלה את זיקי הקודש הנדבקים בעיני החול. כן, משמע, מי שתרחק מהתורה במקום שתהיה אור היא שורפת אותו, כי כנראה זה כמו שיש נר שדולק אבל בלי שמן ופתילה, אז האש עוד נשארת קצת, אני שורפת את מה שיש. ככה משמע. אני מחור אומרים, רק אני מתלבים והיו לי בעירה. הנשמה לא יכולה לסבול את זה. אומנם, רק אם הוא פוסק מדברי תורה ומנייניה ועוסק בדברי השיחה בענייניהם, אז הבעירה מחאבת ואוכלת כל פה וכל קרב אליו. אבל אם אינו פוסק מדברי תורה, ולוקח את השיחה לאותה ולקדשה, להראות את אור הקודש מאורה של תורה של אור אינסוף ברוך הוא, חי חיים המופשט לאחרת כל היצורים, התמים עצמם שווים להיות חנים מענים ומועילים. מרשיחת חולין שתמיד החיים יכולה להיות דבר מאוד גדול בתנאי שזה לא הפסק מדברי תורה. אגב, אני מתחבר לרב נחמן שאמר שהיא צריכה לימוד, היא צריכה להיות כמו דברי תורה. הרב אומר, צריכה להיות לא הפסק מדברי תורה, כמו שדורשים שמי שהולך בדרך ופוסק משנתו ואומר מה נעילן זה, שרוצה לומר משהו דומה, כמו שהרב אומר פה, שאם הוא פוסק, אם יש איזה מחיצה בין התורה לבין האילן, אז זה בעיה. אבל אם הוא רואה את הכל כרצף, זה משהו אחר. אז אם הוא מעלה את השיחה למרום קודשה, להראות את אור הקודש מאורה של תורה של אור אינסוף ברוך הוא, חי חיים המופשט, לחיות כל היצורים, הרי הרתעים עצמם שלנו להיות תוכנים מעניינים ומועילים, מידתו של אליהו הנביא, פותר כל קושיות ובעיות, ממונה על כל שיחות קודש, פעולת ישועות, והוא יושב תחת רותם אחד, ומשם נקח חוגת רצפים, אז הנה רותם חיובי, ומזה באה שיחת חולין של תלמידי חכמים, שמצידה הקל היא צריכה תלמוד, ומצידה החמור היא שקולה ככל התורה כולה, כאמור מדרש משלי, מחבים אמנם את הגחלים של הרתמים, על ידי בירת התשובה, ששבים מיד אל התורה, ולמעלה מזה כשמעלים את השיחות למרומם ערכם אל המקום שמשם נלקחו, מיסוד רוח חיה של האדם עם קור שמשם רוח פיו, ונותן רוח לכל אשר רוח בו. זה אומר שאליהו הנביא ממונה על כל שיחות קודש. זה לא הרב כבר יש ביטויים סך לי אליהו הנביא, אבל אני חושב סיפורים של כל הדורות שאיזה צדיק איזה זה בא שוחח עם איזה מישהו, אף אחד עושה אני חושב לי מי זה היה, זה היה אליהו הנביא. אבל מי שקצת הקשיב זה היה נראה שיחה כזאת. אליהו הנביא יכול להתגלות דרך שיחה, דרך שיחת חולין. משה, יש מה במה האחרון שתף אתכם שיש את הסיפור המפורסם ששלום יקר לי בחל הגיבן הקדוש, קיים את זה? שפגש בתל אביב איזה מישהו שהיה בשואה והיה תלמיד של רבי רבי פיאסצנה, ועשה מזה עכשיו אהרון רזל שירי מאוד יפה שעושה גם את הקלטה של רבי בעצמו, אפשר לשמוע לספר את הסיפור הזה. אז שמעתי שאמרו שהיה אחד שהוא היה עם רב שלמה באותו הזדמנות, נהיה שם ברחוב הירקון בתל אביב, רב שלמה עבר את הכביש ודיבר עם איזה זקן. והם מבחינתם, סתם חיכו, שיחה של כמה דקות, והוא חזר אליהם. כלומר, הם לא העלו על דעתם שהשיחה הזאת אחר כך תהפך למשהו ככה משמעותי. אני מזכיר את הסיפורים האלה, שהרבי דיבר על איזה עיקר, אחר כך אליהו הנביא. אז רק לסיים, מה זה שיחת חולין? שיחת חולין זה בדיוק זה, שלא רק הראש נמצא בתורה, לא רק הלב אפילו. שיחת דבר מתגלגל, אדם, ברגע שזה מתוכנן, זה הרצאה. שיחה מדברים, מדברים, מתגלגלים. ככל שזה יותר גדול, אז גם מה שמתגלגל, גם מה שמתדפל ממנו, זה הכל בא ממקומות עמוקים, פנימיים וטובים. שגם הכבד מתוקן, כן? זה היה כל הבחינה הזאת, המימד הזה שהסיפורים מעשיות באים, הם באים לעורר אותו, והם גם משם הם באים.